שלום וברכה, ערב טוב. ובכן, אנחנו ממשיכים היום בלימודנו המרתק, נדמה לי שהגענו לספר דרך השם לרמח"ל, ואנחנו בחלק השני, בפרק חמישי, באות וו, אם אני לא טועה, נכון? זיכרוני איננו מטעני, ברוך השם. והגענו לפסקה וו, ועסקנו, התחלנו לעסוק בזה שחלק מההשגחה זה שיש ניסים. כן, הנס הוא שיא ההשגחה. יש ברמב״ם שלפעמים אדם מושגח כל כך שהוא יכול לעבור באמצע שדה קרב שבו אנשים נהרגים מימין ומשמאל והוא עובר מקצה לקצה ולא נפגע. שנאמר, הוא מביא לזה פסוק, ייפול מצידך אלף ורבבה ממניך אליך לא ייגש. כך אומר הרמב״ם. חלק ממפרשי הרמב״ם לא יכלו לקבל שזו דעתו של הרמב״ם, אמרו בוודאי הוא כתב את זה בשביל ההמון, שהרי רבנו כל דבריו בהשכל. טוב, מה נעשה? שהרמב״ם כתב את זה, אז אני חושב שהוא האמין בזה. טוב, ומה הוא זה? אז בואו נקרא שוב בפסקה ו', והנה הוא יתברך שמו ברצונו משנה סדרי בראשית בכל עת שירצה ועושה ניסים ונפלאות כחפצו. בדברים שונים, כמו שיגזור, היותו נאות לתועלת הבריאה, לפי העניין ולפי הזמן. אז כאן בקצרה מאוד, בעצם רמח"ל אומר, יש כללים, יש חוכמה מאחורי זה, כפי שיגזור, כן? החוכמה הזאת לא תמיד ברורה לך, הבריאות. אבל יש היגיון ואפשר לחפש אותו. ומה הוא זה שאמרו חכמינו זכרונם לברכה, תנאים יתנה הקדוש ברוך הוא עם כל מעשה בראשית. לא שלא ישנה הקדוש ברוך הוא דבר מעתה, כי ודאי משנה הוא בכל עת שירצה שינוי גמור. יש כאלה שהבינו את המשפט הזה של חז"ל, תנאי תנאי הקדוש ברוך הוא, שכאילו הניסים הם לא ניסים, שזה טבע. ואפשר להתבסס בשביל זה על דברי הרמב״ם, שהרמב״ם אומר, כשהוא מביא את המאמר הזה, ששם הקדוש ברוך הוא בטבע אותם הדברים שיעשו את הנס כשהם נצרכים. אבל אין הכוונה של הרמב״ם שזה טבע, אלא כשהקדוש אומר הקדוש הוא שם בטבע אותם הדברים, הכוונה שסידר מנגנון ניסי המאפשר את הנס. אבל העניין הוא שבית הבריאה הראה והודיע לכל שורשי הנבראים עניינם ואמיתת מציאותם והתכלית למה נבראו ואל מה עתידים היו לסבוב בגלגוליהם ומה יהיה סוף עניינם. זאת אומרת, בראשית ההוויה, כל נברא מקבל מידע. בשביל מה הוא בא לעולם? מה הוא עושה פה? כן? זה נכון, למשל, בין היתר, עבור האומות. בראשית האומות, התורה מספרת, ואולי לא שמו לב לזה, אבל התורה מספרת את זה, שהייתה התגלות לאומות. עוד לפני מעמד הר סיני. זה כתוב שחור על גבי לבן. איפה זה כתוב? שהקדוש ברוך הוא התגלה לאומות. בבבל, וירד השם לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני אדם. אז זה וירד השם. וירד השם זה התגלות. בכל מקום בתורה שכתוב וירד השם זה התגלות. אז מה נגיד ששמה זה לא? לא סביר. זה נשאר בזיכרון. מה? זה מופיע ארבע פעמים בתורה. מופיע וירד השם על הר סיני, ופעמיים אחר כך וירד השם בענן. אז אם כך, ארבע פעמים כתוב בתורה וירד השם, שלוש פעמים האחרונות, לכולי עלמא ברור שזה התגלות, אז תמוע כשאומרים וירד השם רק בא להיפרע, מידת פורענות. זאת התגלות שהביאה מידת פורענות, ברור. אבל זה אומר, והדבר הזה נשאר בזיכרון של האומות. בכל המיתולוגיות העתיקות מדברים על זמן שבו האלים היו על הארץ. מה זה אלים על הארץ? התגלות. ונשאר מזה שבעצם כל אומה בראשית ההיסטוריה שלה יודעת את יעודה. אחר כך שוכחת, אבל היא יודעת את זה. זה נמצא באיזשהו מקום. אותו דבר לגבי כללות הבריאה. כן? ושבעת הבריאה הראה והודיע לכל שורשי הנבראים ינם ואמיתת מציאותם והתכלית למה שנבראו ואל מה עתידים היו לסבוב בגלגוליהם ומה יהיה סוף עניינם והשיגו וידעו שהכל היה הולך לתכלית הטוב האמיתי ונתרצו בדבר וסמכו בו, והוא מה שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה במקום אחר, כל מעשה בראשית לדעתם נבראו. כן. כן, זה האופן שלהם לקלוט את האל. כן, הרי מה זה אומות? זה רסיס. זה רסיס של הזהות האנושית המקורית. הבריאה שזה רסיסים, אם אתה מעביר אור דרך רסיסים, אתה יודע מה קורה. כן? מתחלק האור. אז אותו דבר, כן? אבל זה בעצם אותו העניין. כן. יש טענה אצל המחקרים שתורת הקבלה זאת חדירה של המיתולוגיה לתוך היהדות. והם אינם מבינים שהמיתולוגיה יונקת מאותו מקום שממנה הקבלה יונקת. שממנו הקבלה יונקת. ולכן אין פלא שיש דמיון צורני. כן.
מה זה אומר המיתולוגיה?
מה זה אומר המיתולוגיה? מה פירוש מה זה אומר?
מיתולוגיה יהודית?
אין מיתולוגיה יהודית. יש מיתולוגיה גויית. זה הטענה של המחקרים, הם לא צודקים, תפו עליהם. לא, הם לא בסדר, אפיקורסים,
אבל היא יונקת מהמיתולוגיה הגוית?
לא, מה פתאום? יונקת מהעולם האלוהי. זאת אומרת, הקבלה יונקת מהעולמות העליונים. עכשיו, העולמות העליונים, כשנתפסים על ידי מונותאיסטים, דהיינו אנחנו, אז אנחנו רואים את כל הצבעים וכל האופנים השונים של ההערה האלוהית, שהכל הולך אל מקום אחד. ברור? ואצלם זה מתפזר, זה נחלק, זה הכוונה. לכן הסיפורים דומים, אבל אצלם זה מתוך מתח בין אלים, כלומר מתח בין ערכים שהם לא מצליחים ליישב אותם, ואילו התורה מדברת על כיצד מתאחדים הקווים השונים ויש סינתזה. מובן? טוב, מה? לא. כל הזרמים ביהדות מניחים כהנחת יסוד שהשם אחד. כל הוויכוח זה האם בתוך הבריאה יש אחדות או לא. אבל באלוהות כולם מסכימים ששמע הכל אחד. ועל זה נאמר, ואתה מחיה את כולם. אוקיי? יש ביהדות, היו מינים. המינים היו כל מיני כתות גנוסטיות שכפרו באחדות האלוהית. אבל הם באאוט. הם לא בפנים. זרקנו אותם מבית המדרש. את הגנוסטיקאים האלה. תורפים הגנוסטיקאים. טוב. ומהו זה שאמרו, זהו, אז איפה אנחנו? והשיגו וידעו שהכל היה הולך לתכלית הטוב האמיתי, והתרצו בדבר וסמכו בו, והוא מה שאמרו חמינו זכרונם לברכה במקום אחר, כל מעשה בראשית לדעתם נבראו. ואומנם, כשהודיעם הקדוש ברוך הוא אמיתת עניינם וחוקם ואמיתת כל גלגולם, הראה כמו כן, שמה שמצטרך לשלמותם היה שיעשו בהם אותם הניסים לישראל או לצדיקים מהם באותם הזמנים. זאת אומרת, זה חלק מן הרצון של הבריאה, שיעשה נס על ידם. כלומר, הים מתרצה מראש בצורך להיקרה אם צריך. בסדר? זה הכוונה. יוצא לפי זה שכל מצוי במציאות חפץ בקיומו. זה דבר מאוד מעניין, כי במהלך החיים, הרבה פעמים של בני אדם, לא מרוצים ממה שהם. לא הייתי רוצה להיות עצמי, הייתי רוצה להיות מישהו אחר מאשר עצמי. אבל יש שלב בחיים של האדם שבו הוא זוכה להבין שהוא לא היה רוצה להיות מישהו אחר מאשר עצמו. זה שלב מאוד גבוה שאפשר להגיד שהוא תולדה של השלמה. מה אני יכול לעשות? ממילא זה כך. או שאני בוחר להיות מה שאני. וכאשר האדם מגיע למצב הזה, אז הוא יכול להצליח את חייו. כי כל זמן שאדם איננו מרוצה ממה שהוא, יש לו טענה כפולה, יש לו טענה כלפי הקדוש ברוך הוא. למה עשית אותי? יש לו טענה גם כלפי ההורים שלו, למה עשיתם אותי? ולכן קשה לו בעצמו להיות אב. הוא לא רוצה להיות אב, כי אותי דפקו, מה, אני דפוק אחרים? אז יש הכרה כזאת שלדעתם נבראו, שהאדם בחר להיות עצמו. לפעמים אתה שואל את עצמך, על סוגים מסוימים של אנשים, למה הם בחרו להיות כזה? זה תמיד שאלה, זה שהקדוש ברוך הוא מוכן לברוא את האדם, זה אמונה גדולה שיש לקדוש ברוך הוא באדם, כי אפילו המלאכים לא היו מרוצים מהרעיון. הקדוש ברוך הוא מאמין באדם. מה נעשה? טוב. כן. האם יכול להיות ניסים לגויים לפי זה? תראה, אני לא יודע, אבל יש במהר"ל שאומר שכיוון שעם ישראל הוא היחיד שנבדל, לכן רק אצלם יש ניסים. הרב קוק אומר שכמו שאין להתפלא על תופעות ביולוגיות מיוחדות בלב ובמוח, כך אין להתפלא שיש ניסים בישראל. יחד עם זה, מצאנו שהתורה לא הגבילה. אמרה כי יקום בקרבך נביא ועשה אות ומופת, ואומר לך נעבדה אלוהים אחרים, לא תשמע אליו. משמע שהוא יכול לעשות. אז אפשר לטעון שזה בקרבך. אבל הרמב״ם, זה דת הכוזרי, אבל הרמב״ם אומר ש... אם יקום אדם בין מישראל, בין מן האומות, ויאמר שהשם שלחו, לבטל דברי תורה לא נשמע לו. זאת אומרת, ולמה שתהיה אהבה מן ערכן נשמע לו? מכאן שהוא עשה אותו מופת. הרב קוק מגיע עוד, מקום עוד יותר נועז. הוא דן בשאלה בספר לנבוכי הדור, שזה הספר שלא קיים כידוע, שמה הרב דן לגבי מייסדי הנצרות והאסלאם, ישו ומוחמד, אם הם עשו ניסים או לא. אז הוא אומר, יכול להיות שהם עשו. השאלה היא למה. הוא אומר, דבר שהוא מדהים, הוא אומר, כי הקדוש ברוך הוא רצה לחזק אותם, כיוון שהם היו צריכים למלא שליחות בשביל קידום ההיסטוריה. וזה חריף מאוד. כן? אבל, בסופו של דבר, הרב קוק לא אמר שום דבר חדש. כתוב בתורה, כי מנסה השם אתכם. אז מישהו עושה נס, והוא בא, אומר, עבודה זרה הוא ביטול התורה. זה מנסה השם אתכם. אולי אפילו יותר מזה, היינו מתפלאים אם זה לא היה קורה. כן. זאת השאלה. כן. לדעת הרמב״ם הם עשו טריקים. אבל לא חייבים ללכת לפי זה. אפשר להגיד שהם עשו. נכון. כן. יפה. אפשר להגיד, תראה, אז אומרים שמה זה בעל מויפתים, רב בעל מויפתים, זה מויפת שהוא רב, כן. אבל טוב, זה הכל עניין של תפיסת יסוד. כלומר, מי שמלכתחילה קשה לו שגוי בכלל ישווה משהו, ברור שבשבילו זה נס בתוך נס. אבל אני אגלה לך סוד, הקדוש ברוך הוא ברא את הגויים, זה הוא שברא אותם. בדקתי. או שכן, או שלא. אתה יודע שמסופר על קדמוני הפילוסופים, אלה שהיו לפני סוקרטס, שהם היו עושים ניסים. כן, מה אתה אומר?
עוד משהו, מה ההבדל בין כישוף לנס?
מה ההבדל בין כישוף לנס? כישוף זה נמוך, נס זה גבוה. זה בגדול. כן. ברור, לתיהם, להתיהם, יש אותות ומופתים. ברור. היה ביטוי עממי אצל היהודים האשכנזים במזרח אירופה. היו אומרים, אותות ומופתים באדמת בניכם. אז תספר את זה לגוי. טוב, ואומנם כשיהודים, ואומנם הדבר הזה נאמר בשורשים העליונים. כלומר, מה שיש תנאי שיתנה או התרצות של הבריאה, זה בשורש הבריאה. לכן אנחנו לא זוכרים את זה. אנחנו לא זוכרים ששאלו אותנו אם אנחנו רוצים להיות. למרות שזה נכון, שאלו אותנו. אנחנו לא זוכרים. למה? כי זה בשורש. אמנם הדבר הזה נאמר בשורשים העליונים, ואחרי כן, על פי כל זה, נשתלשלו בהשתלשלות, ונקבעו הדברים בגשמיות כראוי להם, והועמדו עליהם הפקידים. יש פה אגב, יש פה בעיה בניקוד, לפחות אצלי במהדורה שלי כתוב, והועמדו קמץ קמץ, השני צריך להיות חטף קמץ, אני ככה נראה לי. אז זה לא אשמת רמחל, זה אשמת המנקד, כן. ועמדו עליהם, והעומדו, עליהם הפקידים המחזיקים אותם בחוקם הטבעי. ובעת שרוצה הקדוש ברוך הוא יגזור על הפקידים האלה, ויעמדו מתפקידם וישתנו ממהלכם הטבעי, כפי מה שתהיה עליהם הגזרה. וכבר אפשר שהגעת הגזרה להם תהיה בדרכים שונים. פירוש שתגיע דרך משל כמצוות מלך עליהם, או כגערת מושל שזעם. כעניין שנאמר, ויגער בים סוף, ויחרב, וכו'. אז מה זה ויגער בים סוף? לפי רמח"ל, בשורש ים סוף, הוא גער. וכיוצא בזה מן הדרכים, הכל לפי העניין, בזמנו. חלק שני, פרק שישי, בסדר ההשגחה. עד עכשיו הסברנו כיצד הדברים ייתכנו, כן? שיש כל מיני סוגים של השגחה. אבל אנחנו עוד לא הבנו מהו הדין בהשגחה. מה זה דין בהשגחה? למה זה צודק? על פי, מהו הקריטריון המוסרי שמאחורי ההשגחה? וזה מה שמתברר בפרק שלפנינו. עד עכשיו למדנו שהמערכות קיימות, אבל לא הבנו מה ההיגיון המוסרי בהן. אז איך קוראים להיגיון מוסרי? קוראים לזה בית דין. כל מה שאנחנו נקרא עכשיו זה על בתי דינים. איך הבית דין עובד? כתוב, ושם המטיר על סדום. כן? כל מקום שכתוב ושם, או ודונאי, זה הוא ובית דינו. כן? אז יש בית דין, יש הכרעה מוסרית. בסדר ההשגחה. פסקה א'. סידר האדון ברוך הוא שהנהגת עולמו כולה בין מה שלמשפט המעשים של בני הבחירה ובין למה שראוי להתחדש בעולם ובריאותיו. סדר המשפט המעשים של בני הבחירה, הכוונה האדם, הם בעלי בחירה, ומה שראוי להתחדש בעולם ובריאותיו, גם מי שלא בעל בחירה, יעשה בסדר כעין מלכות הארץ. וכן אמרו חכמינו זכותם לברכה, מלכות הדרקיע כעין מלכות הדערה. והיינו, בבתי דינים וסנהדראות, עם כל דרכיהם וחוקותיהם לזה. כי הנה סידר בתי דינים שונים של נמצאים רוחניים, מדרגות ידועות וסדרים ידועים, שלפניהם יערכו כל העניינים הראויים לשפט, ובגזרתם יקומו כל הדברים, הוא שאמר דניאל, בגזרת עירין פתגמה, וכו'. עכשיו, לא כל כך מובן, בשביל מה כל התפאורה הזאת? אם זה על פי דין, אז על פי דין, מה אתה צריך לעשות מערכות, תפאורות, עד כדי שמיכה הנביא, מיכה רואה, מיכה יהיו בנימלה, כן? הוא רואה, את כל צבע השמיים עומדים ממינו ומשמאלו, בשביל מה? התשובה היא שזה בשביל האדם. אנחנו מקיימים גזרה של מלך שנאמן לחוקים שהוא מחוקק. ולכן, באופן תיאורטי, אפשר אפילו לתבוע אותו. יש סיפור על רבי יצחק מברדיצ'ב, שבא אליו איזה אלמנה והיה לה טענות אל הקדוש ברוך הוא, אז הוא עשה בית דין, הזמין את הקדוש ברוך הוא. אז האלמנה ישבה בצד אחד, היה סדין, אז לא ראו מה שיש מאחורי זה. לא זוכר את הפרטים של הסיפור. אבל מה ההיגיון מאחורי סיפורים כאלה? ריבונו של עולם, הוא מקיים מצוות. אשר קידשנו במצוותיו. אם הוא קיים מצוות, הוא ודאי מקיים כל אלמנה ויתום לא תענון, הוא מקיים בצדק תשפוט עמיתך, הוא מקיים הולכה תהיה צדקה מלפני. בקיצור, הוא צריך לעשות כל הדברים האלה. לכן, אנחנו יכולים לתבוע מן האלוהות התנהגות התואמת את צורכי אדם. באופן פילוסופי אי אפשר היה לתבוע את זה. אפילו באופן לוגי, המחוקק איננו מחויב לחוק שהוא מחוקק בעצמו. הרי הוא המקור של החקיקה. מי אמר שהוא כלול בזה? אף על פי כן, ריבונו של עולם רצה להיות כלול בזה. וזה טובה לאדם שיש איזה מגע, איזשהו קשר בין האדם לבין בוראו. ולכן זה חשוב שמערכת ההשגחה תהיה פועלת באופן המקובל על האדם. יש בכתב, במאמר של הרב קוק שהופיע בגנזי ראייה, חוברת נדירה, הוא כותב, מניין שיש השגחה פרטית? הוא אומר, מאחר והתברר בדורות האחרונים, שהטוב שבמשטרים המדיניים הוא משטר שנותן מקום והתחשבות לכל פרט, בוודאי שלא ייתכן שההנהגה האלוהית תהיה קטנה מזה. כן? זה עד כדי כך. כלומר, איך אני לומד, איך הקדוש הוא פועל? לפי מה שמקובל בחברה. כן. אז זה הסיפור, מדוע יש סנהדראות ובתי דינים למעלה. עד כאן להיום. שלום.